אנחנו עסוקים בסוגיית השתדלות וביטחון, נכון? ודיברנו על זה שבאופן פשוט את מי השם אוהב יותר, את מי שהוא עושה לו ניסים, נכון? ומה?
מישהו לא עושה לו.
לא, אמרנו על פניו. כן, אחר כך הפכנו את הקערה על פיה, כן. אבל על פניו היה נראה שהקדוש ברוך הוא, כאילו, ככה בן אדם רגיל אומר, אם השם אוהב אותי, שעשה לי ניסים, מה, כאילו, אני צריך להתאמץ ולעבוד קשה וזה. ובאמת יצאנו לחקור בעצם בתנ"ך, שראינו מצבים שבהם האומה קיבלה ביקורת על זה שהיא נשענה על נס, וראינו מצבים שבהם האומה קיבלה ביקורת על זה שהיא השתדלה. והרב אומר שבעצם כל דבר שקורה במציאות יש לו רק מטרה אחת, דעת אלוקים. בסדר? כל מה שקורה בעולם בסוף זה לסבב שדעת האלוקים תשתפר, תשתכלל ותתעלה. יוצא אם כן ככה, שבעצם כשהקדוש ברוך הוא לא עושה לנו ניסים, זה סוג של מעיד על בגרות מאוד גדולה, זה מעיד על אדירות כזאת, וכל זה יושב על הדרשה של הר"ן, על הפסוק שאני מניח שהמכינה נוסדה על פי הפסוק הזה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שבעצם הרב אומר פה משפט שהוא חרוט לי בראש, שזה בעצם כמה כוח וכמה עוצם יד, תראו בשורה 42, כמה עוצם וכמה כוח וכמה עוצם יד צריך עד כדי לבוא לידי חיל זה ולכל תנועה קלה עזרת השם דרושה. אז אמרנו שבעצם אם הקדוש ברוך הוא עכשיו אני יודע מה עושה דום לב למחבל, או מעמיד את השמש בגבעון וכן הלאה, אם הוא מוריד עכשיו איזה אבן מהשמיים והמחבל מת, אז בעצם לכאורה, וואו, כאילו זה הופעה אלוקית שלמה, כן? אבל אומר הרב קוק, זה בגלל שאתה ילד, בגלל שאתה קטן מבחינה מוסרית, אז אתה צריך לראות זיקוקים בשביל לדעת שאלוקים קיים, כן? אתה צריך לראות דברים יוצאים מהסדר הנורמלי. אבל בן אדם שהוא באמת באמת מחובר לריבונו של עולם, אז בעצם, אדרבה, בזריקת אבן אחת שהקדוש ברוך הוא מוריד על המחבל, אז ראית פעולה אחת. אבל בזה שאתה היית בתעס ופיתחת את התבור וישבת שם שעות וקיבצת את כל המוחות, ואחר כך לקחת את החייל ולימדת אותו את כל המסלול הבליסטי, ולימדת אותו להוציא את האוויר ולסחוט את ההדק לאט, ואחר כך לחדש קשר עם הנצרה ועם ההדק וכן הלאה, וקיצור כל המהלך הזה וכל המודיעין, עד שהוצאת את הכדור הזה מהקנה שלך והוא נכנס לתוך המחבל בראש. אז בעצם אם אתה בעצם אומר אני רחוק מריבונו של עולם, זה בגלל שאתה במצב מוסרי מאוד 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 ילדותי ופרימיטיבי. אבל אם אתה בקשר עם ריבונו של עולם, שבעצם כל האופציות וכל האפשרויות שיש במציאות זה בעצם חלק מההופעה האלוקית, ואתה סך הכל כמוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל, ובלי עשיית הדשמיה האלוקית לא היית יכול לקבץ את מכלול כל התהליכים וכל העניינים עד לכדי זה שהכדור יצא מהקנה ונכנס למחבל בראש, אז היית אומר, וואו, אלוקים זה גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, וכל המהלך האדיר והענק הזה, תראה איך אלוהים מתפשט פה בכל מרחבי המציאות. אז אתה רואה שבעצם פעולה אחת של אלוקים, היא מגמדת אותו לעומת החוכמה האלוקית האדירה, המסועפת והמורכבת, שקורה כשאתה פועל את הפעולה מתוך עוצמתך הפרטית, כן? שבעצם מתגלה שהכישרון והחוכמה והדעת שגנוזים בך, שאתה הוצאת אותם מן הכוח אל הפועל, זה הכל מהלך אלוקי אדיר ושלם, שמעיד על הגדלות האלוקית פי מיליארד יותר מאשר הניסים האלוקיים. ככה יצא לנו בחשבון. אז בואו נקרא עוד פעם רק משורה 37 כדי שזה יישב לנו טוב בראש. והנה יד השם איתו על כל פרט מפרטי תנועותיו. רק הדגשתי בפעם הקודמת שיד השם זה צמד המילים שחוזר על עצמו כל הזמן, מפני שהיד של האדם זוהי נקודת המפגש שלנו איתו. לכן אנחנו לוחצים לבן אדם את היד, כי היד זה קצה האישיות של האדם, כן? כלומר, מה? בדיוק. אנחנו לא יכולים לפגוש את האישיות של האדם, וקל וחומר שאנחנו לא יכולים לפגוש את אלוקים, כן? אבל אנחנו יכולים לפגוש את הגילוי, והדבר הכי גלוי שאתה יכול לפגוש באדם, זה מעשה ידיו. מעשה ידיו של האדם הם הרכבה של מיליארדים של כוחות נפשיים, רוחניים ושכליים, עד לכדי מה שהוא מוציא מן הכוח אל הפועל. כי הראה שמך מעשה אצבעותיך, אלו מעשים של צדיקים, אומרת הגמרא, נכון? כן? שאני בעצם רואה את מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, כלומר אני רואה את מה שמתחולל בפועל במציאות, זה מקשר אותי לעומק מחשבתו של אלוקים יותר מאשר שבא לך איזה זץ מהשמיים. אז יפה. והנה יד השם איתו על כל פרט מפרטי תנועותיו, וימינו תסעדהו. כן, אז אם זה במציאות הזאת, אז הלא, יתקרב יותר בזה אל ציור השלמות, מאילו יעשה לו נס, בפעם אחת להמציא לו מחסורו. נכון? כי אמרנו שכל מה שקורה בעולם, הכל בשביל להביא אותך לדעת אלוקים. אז אם אתה מתאמץ ועושה את הדברים בכוחות עצמך, אז בעצם אתה פוגש יותר את אלוקים, אז לכן זה שלמות יותר גדולה מאשר עושה לו נס בפעם אחת. על כן אמר, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי. בן אדם לא צריך לחיות באיזה תסביך כזה. לא, אני לא עשיתי, השם עשה. לא צריך לשים כיפה על הנשק, וגם לא צריך לשים כיפה לשום דבר. צריך להגיד, לא, אני ישבתי ותכננתי ועמלתי והתרצתי, וזה לא גאווה, כן? אבל אני עשיתי את כל זה, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי, וכשאתה אומר את האמירה הזאת, אז זה בדיוק הפוך מהקונוטציה השלילית שיש לנו כלפי הפסוק הזה, שבן אדם שאומר, ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל, זה המחלה, ככה היה נשמע. ופה אומר הרב קוק בדיוק הפוך, ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל, זה לא המחלה, זה מה שצריך להיות, אתה צריך להגיד, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כן? ובציורך בהבנה אמיתית, כמה כוח וכמה עוצם יד, צריך עד כדי לבוא לידי חיל זה, ולכל תנועה קלה עזרת השם דרושה, כן? כשאתה משלב את שני הדברים האלה יחד, שבלי עשיית הדשמיה, כן? ובלי המאמץ שלך, שכל גנוז מנשמיה, כן? בלי שני הדברים האלה יחד, כן? אז על ידי זה יימשך מה שאמר, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. כלומר, לכאורה היה משמע ש... וזכרת את השם אלוקיך, זה כאילו בא לגלל, אל תחשוב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא זכרת את השם אלוקיך. אומר הרן, והרב קוק ממשיך בשמו, שבדיוק הפוך, וזכרת את השם אלוקיך, זה מה שאתה צריך לעשות. ואם אתה במדרגה המוסרית הראויה, אז אתה יודע מה זה יעשה. זכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, כן? זה עד רבה. אתה תזכור את השם, למה? כי אתה יודע שהוא זה שנותן לך את כל הכוח וכל הזה, לעשות את החיל הזה, וזה יקרב אותך לריבונו של עולם, לא חס ושלום ירחיק. עד כאן מה שאמרנו בשיעור הקודם, אני חושב. אמנם, בנפול העם ממעלתו ונשקע בהבלי החומר, ואל פועל השם לא יביט, כלומר, אומר פה הרב קוק, והמהר"ל, אני מניח גם הוא הולך בכיוון הזה בפרק ג' של גבורות השם, שבעצם המהר"ל אומר משפט שהוא יחסית חריף, הוא אומר, אנשים קצרי השכל, כן? אז הם תופסים שכל הניסים, שמה הנס ביציאת מצרים, אומר המהר"ל, הנס של יציאת מצרים, זה עשרת המכות וקריאת ים סוף, וזה זה, על זה אנחנו עושים את ליל הסדר. ואומר המהר"ל, זה אנשים קצרי השכל, ככה אומר, כן? עכשיו לכאורה זה נראה כאילו מה שנקרא המהר"ל נכנס באנשים וזה, ומעליב אותם ופוגע בהם, אבל לא, המהר"ל הוא לא שייך, הוא לא איזה רמבה, זה לא יודע איפה, הוא לא רוצה להיכנס באנשים, הוא לומד תורה, כן? אז מה הוא מתכוון כשהוא אומר אנשים קצרי השכל? קצרי השכל, הכוונה שהשכל שלהם, הוא רואה רק את מה שלפניהם. זה קצר שכל, שכל קצר, כן? הוא לא רואה מהלכים. לכן אומר המהר"ל, הנס של יציאת מצרים, זה יציאת מצרים. כלומר, זה בריאת האומה הישראלית, אביב העולם, כלשון הרב קוק, כן? לכן, אומר הרב קוק, אותו הדבר. כשהעם נשקע בהבלי החומר, כלומר, החומר, אם אתה, יש לך חומריות, אני מניח שאם בן צור היה פה, הוא היה כועס עליי, כי צריך להאמין בחומר, ולא יודע מה, כל מיני סיסמאות של מכיניסטים, כן? אבל אני לא אכפת לי, אני אומר שבא לי. אבל בעצם, כן, אז נשקע באבלי החומר, בן אדם ששוקע, היה לי פה חבר פעם, יש לי חבר פה ביישוב, שהוא צדיק גדול, הלוואי שהייתי מגיע לקרסוליים שלו, אבל הוא אמר שטות מארץ השטויות, וכל מי שלומד תורת הרב קוק יכול ליפול לשטות הזאת. היה לנו דיון על בתים, על איך בתים צריכים להיות ביישוב נווה. אז לא שאני נכנס למישהו לתוכניות בנייה, ואני עוד לא בניתי, אז קל לי לדבר, אני מקווה שלא יהיה הפתעות גדולות מדי. אבל רבנו, אני רק חושש שאולי אתה תפריע למצלמה. לא שזה מצלמה זה חשוב, אבל אתה יודע, אם כבר עושים, אז שיהיה טוב. ואני לא נוגע בדבר בכלל. בקיצור, אז יצאנו פעם משיעור של הרב של היישוב, הרב הגאון, הצדיק, המקובל, האלוקי, הרב מרדכי, זה, ואז שליטה. בקיצור, אז ישבנו, והוא אמר, אני לא מבין את הרב, הרי צריך, מה, צריך חומריות, וזה חלק מהגאולה, ותה, תה, 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 אמרתי, טוב, זה קלאסי רב קוק מבולבל, לא שאני יודע משהו מהחיים שלי, אבל דווקא בנקודה הזאת שאלתי ודיברתי וביררתי, וההבדל הוא פשוט. שהחומריות של הכלל זה מצוין, אבל החומריות הפרטית זה לא טוב, זה מכביד על האדם, וזה מטשטש לו את הקשר שלו עם ריבונו של עולם. לא שבן אדם צריך, אתה יודע, לחיות באיזה, אני יודע מה, בעורבה או באסם. בן אדם צריך לבנות בית שיהיה לו טוב לחיות בו, כי אם יש לו כסף כמובן, אסור להיות אנשים לא בריאים, שמשועבדים לחובות וכן הלאה, כן? אבל בן אדם צריך שיבנה בית, לא יודע אם הוא צריך 200 מטר רבוע, שיבנה 200 מטר רבוע, אבל לא שהבית זה המרכז, הבית זה מקום שבו יש שנים, שבו אוכלים, שבו זה סעודות, וזמן משפחתי וכן הלאה, אבל זה לא צריך להיות איזה, איך קוראים לזה, מוצג מוזיאוני, כמו שאתה נשבטים, שאתה הולך שם, אתה... כן. בקיצור,
אבל גם של הכלל זה לא המרכז, אז מה...
לא, של הכלל ככל שהאומה הישראלית תוסיף עוצמה כלכלית ועוצמה צבאית ועוצמה חומרית, ככה האומה יהיה לה יותר נבואה. במו אוזניי שמעתי את הרב של היישוב אומר פעמים רבות שכשגילו נפט, גז או נפט, לא יודע מה, בים. מה?
גז
בים. וכשפיתחו איזה לא יודע מה, זו אמר, אז תתכוננו לנבואה, כן? כי במובן הלאומי, זה בעצם החיים הלאומיים שלנו מתפשטים, וכשהחיים מתפשטים, אז כל החיים מתפשטים. גם החיים הרוחניים מתפשטים, כן? אבל אצל האדם...
לכל העולם כאילו?
מה?
מתפשטים לכל העולם?
לא, בתוך האומה. החיים הרוחניים מתחזקים. כי זה שייך...
מה? זה כאילו, זה מה שזה אומר, כאילו, כמו... השלכה כזה.
כן?
כאילו, כמו השלכה כזה.
כן, זה סוגי, אני לא רוצה להיכנס לזה.
כאילו אם יש שפע כלכלי, אז האדם פחות עסוק בכלכלה, בחומריות, ויכול להתפנות לעסקים הרוחניים שלו?
לא, זה משהו, אתה מדבר על חיים פרטיים. אני מדבר על חיים לאומיים. לכן צריך, בתורת הרב קוק צריך לעשות הבחנה מאוד 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 דקה בין החיים הפרטיים של האדם לבין החיים הכלליים. בסדר? האומה היא צריכה כמה שיותר עוצמה חומרית. כמה שיותר כסף, כמה שיותר כלכלה, כמה שיותר אקזיטים, כמה שיותר צבא, כמה שיותר בניינים, כמה שיותר זה. אבל האדם הפרטי, הוא צריך לחיות חיים בריאים. לא מצד אחד חיים של עונג ושעשוע, אבל גם לא חיים של עינוי. צריך לחיות חיים טובים. כן, בן אדם לא צריך להיות קדוש מעונה, צריך שיהיה לו רכב נורמלי שלא צריך לקחת אותו למוסך, אם יש לו כסף כמובן, כל יומיים, וצריך שהבית יתפקד כמו שצריך, ושלא כל שנייה מתקלפים לו קירות, צריך להיות חיים נורמליים, כן? אבל לא עכשיו לשים כל מיני מוצגים ארכיונים שלא יודע מה וזה, בן אדם צריך, כן? אבל בחיי הכלל, מכיוון שאצל הכלל הרוח והחומר, הם בעצם החומר הוא משרת את הרוח, כן? אז ככל שהחומר מתעצם, אז ככה גם הרוח מתעצמת. אתה מבין? ככל שיש לך יותר אקזיטים, אז תתכונן לעוד איזה חידוש של הרב אליושיב, או איזה גדול אחר, כן? זה, כי זה, החיים מתפתחים. טוב, זה סוגיה, צריך פעם לדבר עליה. אבל בכל, ממש רציתי להגע.
אז אם יש לנו ככה בכלכלה, והצבא הכי זה חזק, שהמצב הרוחני בישראל הוא לא הכי בשמיים. אז אם המצב הרוחני יהיה בשמיים, אז זה כאילו...
אם היינו עניים, באיזה מצב הגענו?
זה פשוט תמיד בדילי, אתה מבין? כי תמיד החומר הוא יותר גלוי. אבל המהפכות תמיד מתחילות מבחוץ, ואחר כך הפנים מתחיל להזדעזע לאט לאט. זה תמיד ככה, זה סדר העולם. גם אתה, כשנולדת, אז היית כזה פלסטלינה כזאת, בוכה ואוכלת, ואגואיסט גדול מאוד. אבל לאט לאט, השכל נכנס לפעולה באזור גיל 14, השכל נכנס לפעולה, ואז אתה מתחיל להיות אדם מוסרי. שיותר יש לו לאדם להיזהר שלא יזיק משלא יוזק. אמנם עד גיל 14 יותר נוח לו לאדם להיזהר שלא יוזק משלא יזיק. אבל לכן ברוך שפטרנו וכולי. כן. אז פה בדיוק אותה נקודה. מכיוון שנשקעים בהבלי חומר, כלומר הפרטים שהם שוקעים בהבלי חומר, כלומר, הם מתחילים להאדיר את החומר ולראות בזה כערך עצמי, שהחומר יש לו ערך עצמי וצריך להשקיע בו ולפתח אותו, כי ככה לימדו אותו במכינה על פי תורת הרב קוק וכל מיני עיוותים כאלה ואחרים, זה מה שקורה כשלומדים אורות בשנה ב' וכן הלאה, וזה מצולם ואכלתי אותה, אז כן, אז ונשקע בהבלי החומר, אבל אל פועל השם לא יביט. מכיוון שאתה שקוע בחומר, אתה לא יכול לראות מרחבים. אתה לא יכול לראות תהליכים, זה מה שאומר המהר"ל. אנשים קצרי השכל מפני שהם שקועים בחומריות. החומריות היא מוגבלת. שמת לב שיש לך גבולות? שמת לב? אין לך גבולות. זה דמיון חומרי. בסדר? כי הגמרא בברכות אומרת שהנשמה, אילו היית מוציא אותה מהגוף, אז הייתה מגיעה מקצה העולם ועד סופו. מסוף העולם ועד סופו. נכון? כי הנשמה היא לא מוגבלת, היא חופשית לחלוטין. הגוף הוא בעל קצוות. יש בזה הרבה משמעויות לאמירה הזאת.
מגביל את הנשמה גם?
לא, הנשמה אי אפשר להגביל אותה. אבל הגוף נותן לך הרגשה שאתה מוגבל. בסדר? ולכן ממילא כשבן אדם שם את החומר כדבר דומיננטי בחיים שלו, זה גם מייצר מבט. כן, אנחנו תמיד אוהבים להגיד שכל קר. אין דבר כזה בעולם שכל קר, לא קיים. לפי המידות שלך והתכונות הנפשיות שלך ומה שממלא אותך בחיים, זה התפיסות עולם שלך.
אבל הגוף כן מקביל אותך במידה מסוימת.
הגוף מקביל אותך רק בהופעתו. אבל מבחינה נשמתית, הרצון, שמחת הרצון החופשי, כמו שאומר הרב באורות הקודש ג' בעמוד קט"ו, לא שאני יודע את כל אורות הקודש, זו פסקה שטובה למכיניסטים, אז כדאי לזכור אותה. למרות שאסור ללמוד אורות הקודש עם מכיניסטים, אבל נו, מה לעשות. לפעמים אין ברירה. טוב, בקיצור, אז הנשמה היא לא מוגבלת, הגוף מוגבל מלהופיע את הנשמה, ולכן יום אחד יהיה תחיית אמיתית, כמו שאומר הרב בתחילת פרק שלישי בעין היה ברכות א', נכון? שתחיית המתים, זה, לא, כי לכאורה צריך לשאול, למה צריך תחיית המתים? זה מעיק. עוד פעם לעבור את המסלול, לא, רק לא זה, כן, לא הבנת. יום אחד החומר יתעלה למקום כזה, כאילו זה תחנות, הרב קוק אומר, נכון? יש לך את הנשמה לפני שבאת לעולם, אחר כך יש לך את ההיריון, אחר כך יש לך את כל החיים שאתה מופיע, אחר כך אתה עובר לעולם הבא, ואז העולם הבא זה שלב שבו אתה בעצם מרומם, הגוף מתרומם, ואז יש תחיית המתים, כן?
זה אותו גובה של הנשמה כאילו
הגוף? בדיוק, ואז הגוף הוא לא עומד בסתירה אל הנשמה, אלא זה קורלטיבי, כן? הם עובדים ביחד. הגוף והנשמה.
אז כאילו לא יהיה חטאים, לא יהיה כלום.
בדיוק, לא יהיה הגבלות, זה יהיה משהו נפלא ביותר. כאילו זה שעשועים עליונים, לא יודעת לקרוא לזה. כן? אז, כן. אז החומר יתעדן, כן? החומר יתעדן ו... טוב. אז לכן אומר הרב קוק, כשנשקעים באבלי החומר, אז אתה רואה רק את מה שאפשר למשש. וכשאתה רואה רק את מה שאפשר למשש, אז אני אגיד לכם סוד, רוחניות לא ניתנת למישוש. בסדר? אז כשאתה מתאהב במישוש, כן? אז אתה לא יכול לראות מרחבים, אתה לא יכול לראות את הפנים, אי אפשר. כן? אתה לא יכול שכל שאיפת החיים שלך זה לאכול המבורגרים ולהסתובב עם בנות, לאכול בנות ולסתובב עם המבורגר, לא יודע, אתה כל אחד והשיטה שלו, כן? ולצפות שתוכל לראות עולם פנימי. יש סיפור מחריד כזה, הוא לא כל כך קשור אליו, אבל בכל זאת סיפור טוב. שאיזה מישהו נכנס, רב שמעון שקופ, הוא העביר שיעור, ומישהו נכנס וטרק את הדלת, כן? אז הוא אומר, נדמה לי שאדם זה לא יכול להבין מילה אחת ממה שאנחנו אומרים. אז שאלו אותו, חבר'ה, מה הסיבה? אז הוא אמר, מפני שאנחנו אומרים פה דברים עדינים מאוד, ומי שתורק דלת, אז הוא לא עדין. אז קשה להבין, דברים עדינים. אז ההתנהגות למה אתה קשור? למה אתה קשור? מה ממלא אותך בחיים? אם מה שממלא אותך בחיים זה החומר, ובסוף, בסוף, בסוף זה כל מה שמוביל את חייך, אז אתה לא צריך להרגיש רע, אבל צריך לתקן את זה, כן? להרגיש רע זה לא מתקן יותר מדי, אבל צריך לרצות להשתחרר מזה ולשאול את רבותיכם, אני לא יודע איך לעשות את זה, אז תשאלו את רבותיכם, איך משתחררים מהחומר, כן? איך משתחררים מזה? לא שזה, אנחנו אוהבים את החומר, כן? צריך לאכול, צריך לישון וזה, אבל איך לא הופכים את החומר להיות מרכז השמחה, כן? איך הופכים את זה שכשצריך לצאת מהבית מדרש לחדר אוכל, אז בסדר, נו, אין מה לעשות. צריך, בסדר. טוב, לא יודע, אולי זו מדרגה גבוהה שאני לא שייך אליה בכלל, בכלל. אבל בכל מקרה, מי ש... בוא נגיד ככה, יש שלוש מדרגות. מדרגה אחת זה שבן אדם הוא ממש... קשה לו לעזוב את בית המדרש. בסדר, נו, זה שייך לרב צביקר ורב יקי, אולי עוד כמה ענקי עולם, אני לא נותן פה ציונים לרבנים, אני לא מכיר את הרבנים, אני... זה. אבל מדרגה אמצעית, זה בן אדם שהוא אוהב את התורה, והוא ידע שהחומר זה לא המרכז, אבל בכל זאת נעים לו, כיף לו לאכול, והוא שמח בזה, וזה עושה לו הרגשה טוב. וזה בסדר גמור, זה חושב רובנו ככה, אני לפחות ככה. ומדרגה השלישית, זה כאילו... וואלה, מתי זה כבר ייגמר ונוכל רק להיות בחומר, כן? אוף, עוד פעם שיעור בגמרא, אין מה לעשות, הרב ראי יעיף אותי מהמכינה, בלה בלה בלה. בסדר? אז זה מדרגה שצריך להשתחרר ממנה. לא צריך להרגיש רע, אבל צריך להשתחרר ממנה. יפה. אבל כשנמצאים במדרגה השלישית הזאת, אז אתה לא יכול להביט אל פועל השם, כי מה שאתה רואה זה רק את קליפת המציאות, אז אתה לא יכול לראות את המימד הפנימי שמוביל את כל המהלכים האלה. אז אם אתה במצב כזה, אוי ואבוי, אז בהרבותו השתדלות, לא יכיר כלל. מה המילים? יד השם, לא, זה לא יד השם מבחינתו, אין אלוקים, כך הוא אומר. למה אין אלוקים? כי יש חומר, ברור. מי ששקוע בחומר, אין אלוהים. כל הבעיות באמונה אלו בעיות נפשיות, לא בעיות שכליות. כל מי שיש לו בעיות שכליות, זה לא קשור בכלל. כן, זה מצבים נפשיים, כמו שאמר הרב קוק בעיניה בשבת, בברכות א' בפרק שני בהתחלה, נכון? מכירים את זה, נכון? ויומר, כי ידי הושיע לי. ראיתם? מה זה הפך מיד השם למה? ידי הושיע לי. אני יצרתי את הנשק, אני הרגתי את המחבל, אני תכננתי את המסלול הבליסטי, ולא יבוא בהנהגה טבעית אל שלמותו. לכן, על כן, היו הניסים מחויבים ומוכרחים בתחילת הכרת דעת השם בישראל, כי נער ישראל ואוהביו. אומר רב קוק, תראו איזה דבר מופלא ביותר. 54. אהבת הנער והילד הוא הנהגה כזאת של הגדול אינה בכלל הנהגת אהבה. למשל, אהבת הנער תהיה כשייתן אביו מחסורו משלו, ושל הילד הקטן תהיה כשייתן גם כן לתוך פיו, ושל הגדול תהיה אהבה כשימציא לו מעמד שיוכל ליהנות מהגיע כפו וחריצותו. יש לי חבר שחבר מאוד טוב שלו נכנס לדיכאון ולא הבינו מה קרה, ואז גילו, לא זוכרים, האבא התעשר, או שהוא היה עשיר, והאבא אמר לו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ואני מפרנס אותך. מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות. פלא, לא חשבתי שמי שלא אברך מפרנסים אותו, כן. אבל בקיצור, מה שאתה רוצה, בקיצור, הבחור, מפה לא היה עולה על הטרמפ הזה, והבחור שקע בדיכאון עמוק, וכל זה מפני שהוא חנק את כוחות היצירה שלו, כן? אז כשתינוק מגיע לעולם, טוב שאבא שלו יעשה בשבילו הכל. ויש לצערנו כל מיני שיטות פסיכולוגיות שמנסות לבגר את הילדים מוקדם, תן לילד לבכות, זה יבגר אותו, נו באמת, תגיד שאין לך כוח לגדל את הילד, תפסיק כבר עם התירוצים של השיטות הפסיכולוגיות האלה, לא, ניתן לו לבכות וזה יחשל אותו, תגיד שאתה ממהר לעבודה ואין לך כוח אליו ושאתה צריך לישון טוב בלילה, מה אתה מקשקש? אז האמא נהייתה קרייריסטית, ואחר כך איזו אישה אחת באה לאשתי בשבת, איזה כיף מבחוץ, זה נראה מושלם, אשתה אחת באה לאשתי ואמרה לה, תשמעי, אני מהבר מצווה, היה בר מצווה ביום, לא זוכר איזה, ועכשיו היה שבת בר מצווה. היום שני היה בר מצווה, וזה, אני מסתכלת עליכם, ככה, מסתכלת עליכם, מאז זה, ואני מעריצה אתכם, מקנה בך, אני בשבע בבוקר, אני כבר בפקקים עצבנית, וזה, וכל היום אנחנו בטלפונים, וזה, ואתם חופשיים ושמחים, וכל היום, שבוע שתכנס אלינו הביתה, לזה כמה דקות, תראה מה יש באמת. אבל לא משנה, לפחות מבחוץ זה נראה טוב. בקיצור, זה, אמרה לי, שתיין, אלה, זה, פה, שם, וזה. בסדר, עכשיו, זה לא משנה, זה לא נכון, זה הכל דמיונות, יש לנו ים של בעיות ואנחנו צריכים טוב, הכל פה מצוין. אני אגיד לכם, הבעיה שלנו זה...
היית מעדיף אבל להיות במצב שלה?
חס ושלום. כל מה שאני בא להגיד זה שהאישה הזאת מרגישה את זה כל הזמן. היא כל הזמן שונאת את זה, היא אומרת, אני יוצאת לעבודה בשבע בבוקר, חוזרת בשמונה בערב. איזה ילדים מסכנים, מה זה? כן, טוב, מקווה שיש להם איזה טאבלט מנחם, אני יודע מה.
זה פשוט מצוין.
בדיוק, זה מנטרל את כל הרגשות. אנחנו מאוד אוהבים לנטרל רגשות. כן, כן, אנחנו אוהבים שאנשים לא מרגישים, זה טוב, אפאתים, כן? כן, בקיצור, אנחנו מאוד אוהבים את זה. בקיצור, אז... טוב, פעם אחרת צריך לדבר על זה, אני לא יודע, זה מאוד תלוי עם איזה אישה תתחתנו, צריך פה הרבה זהירות. אבל תתחתנו עם אישה שרוצה להיות אימא, זה מה שאני ממליץ לכם, אני ככה עשיתי וזה יצא טוב. בקיצור, אז... אבל מה האישה הזאת בעצם אומרת? היא אומרת, כל הזמן היא מרגישה ככה. אז סוף סוף שהיא ראתה מישהו, זה עורר אצלה את הגעגוע לחיים האלה. כי זה באמת לשם היא שייכת, כל בני האדם שייכים לשם. מה, אישה שייכת לקרייריסטיות ולמצליחנות, לא יודע, אולי אמא שלך עורכת דין, לא יודע מה אני עושה פה, אבל... אישה לא שייכת לזה. אישה זה, זה, זה דבר עדין, זה דבר מכיל, זה דבר רך כזה, כן? זה משהו, גם באור שלה, גם בגוף שלה, יש בה משהו עדין כזה, משהו חי, כן? למה אמרתי את כל זה? מפני שבעצם אומר הרב קוק, לא, כשהילד קטן תפנק לו את הצורה, כן? תחבק אותו, תנשק אותו, יקום בלילה, תהיה איתו, תאהב אותו, תן לו הרגשה טובה, תעשה לו אווירון, תעשה לו צמר, תהיה איתו, אל תחשוב שאתה מפנק אותו. איך פעם הלכתי, קיבלתי, זה נכנס לי לפה, פעם, לא משנה, היה דיון באתרת כהנים על אם לתת לילדים לבכות בלילה, לא לתת לבכות, זה שיטת אדלר, ויכוחים, דיונים, פלפולים, זה, טוב, השתיל להם את הפסיכולוגיה וזה, זה לא חשוב. בקיצור, הלכתי, אמרתי, יאללה, אני שואל את הרבנים, התחלתי לשאול מלא רבנים, אז יום אחד הלכתי, פגשתי את הרב קלנר, אז תמיד היה שיעור באתרת כהנים, הלכתי, טסתי לכניסה לרובע המוסלמי, ותפסתי אותו בדיוק כשהוא נכנס. כן, זה משהו כזה. זה נסיך אדם כזה, יש לו איזה זקן כזה כמו של אריה. בקיצור, אני הולך איתו, וואי וואי וואי, אני כל כך התקבצתי. אבל הוא אומר לי ככה, שאלתי אותו, הרב, האם זה טוב, ניסיתי להיות אובייקטיבי, כן? אני כבר הייתי בצד מסוים, אבל ניסיתי להיות אובייקטיבי. אמרתי, הרב, לתת לילד לבכות בלילה, זה... זה פינוק? או שזה... אולי זה טוב לילד וזה? הוא כאילו הפסיק תהליכה, אנחנו באמצע הרוב המוסלמי. מפנה אליי מבט ככה. עשה אותי גל של עצמות, כן? הוא שרף אותי לחלוטין, הוא אומר לי ככה. תשמעו פעם שיעור שלו. מה שאתה מגדיר בתור פינוק, אני מגדיר בתור חינוך. בסדר, בסדר, אני אחבק אותו בלילה, מבטיח שזה... זה משפט כזה, אתה יודע, זה שקלה, זה לא, אתה יודע, בלי פילוסופיה, בלי תורות. מה שאתה מגדיר בתור פינוק, אני מגדיר חינוך. ואחרי הרבה שנים הבנתי מה הוא התכוון, כי ראיתי שיעור שלו בדיוק בנושא, אבל הוא בעצם אומר שכשאתה מחבק את הילד כשהוא קטן, אתה בעצם נותן לו הרגשה שלמישהו אכפת ממנו. וזה התת מודע הזה, הוא נספג אצלו, וככה הוא מסתובב בעולם. הוא אומר דברים כל כך חריפים, הוא אומר, ילד שאתה נותן לו לבכות בלילה, איך הוא יתפלל אחר כך? כי האבא והאימא שלו זה האלוקים שלו. והאלוקים הראשון שהוא פוגש, לא שם עליו. תבכה. אז כשהוא יעמוד בתפילה, הוא ישאל את הרב שלו מלא שאלות באמונה. אלוקים משנה את הרצון, לא משנה את הרצון. זה פלפולים, עזוב, זה בכלל לא הסוגיה. אתה, יש לך בתת מודע שלך הרגשה שאלוקים לא שם עליך. הכל התחיל מאבא ואמא. טוב, לא צריך להיכנס לדיכאון, הכל אפשר לתקן. כן? מניח שרובן, הרבה מאיתנו פגועי...
אשכנזים.
אשכנזים, כן. טוב, אשכנזים זה לא קשור לשיטות, זה בלי קשר. אבל רובנו, כן, פגועי, אל תדאג, ספרדים, יש להם הרבה בעיות תרבותיות אחרות. לא נוציא עכשיו את כל הסכינים. בקיצור, יפה. אז... יפה. אז לכן אומר הרב קוק ככה. שהסדר הוא פלאי פלאות איך שאלוקים יצר את האדם. התינוק הוא לא סתם איזה פלסטלינה כזאת שאין מה לעשות איתה. כי הוא צריך להרגיש שעוטפים אותו ומחבקים אותו ונותנים לו את כל החום והאהבה שבעולם, כן? ואחר כך הוא מגיע שלב שבו איזה שלב ביניים כזה, שבעצם אתה מביא לו את האוכל, אבל הוא מאכיל את עצמו, כן? זה מיליארדים של שלבים, זה לא... כל מי שאבא חמש דקות מבין שזה לא... זה לא שלוש מדרגות, זה רבבות, כן? ומגיע שלב שבו כשאתה לא נותן לילד שלך, זה השלב שבו אתה, הוא כבר לא ילד, כן? הוא כבר מבוגר. זה השלב שבו אתה מחבק את הילד שלך, אתה מחזק אותו. אם עד סוף חייך אתה תמיד תפנק אותו ותיתן לו כל מה שהוא רוצה, אתה הורס אותו, כן? יש שלב שאם לא תיתן לו, אתה גם רוצה אותו. יש הרבה מה להעמיק בסוגיה הזאת, אבל אני לא רוצה להרחיב. רק רציתי להסביר את הנקודה הזאת. לכן, על כן, משובחים, אומר הרב קוק בשורה 60, משובחים מאוד הם הניסים בזמן ילדות האומה. והביאו את התכלית של דעת השם וקרבתו, מה שלא הייתה ההנהגה הטבעית יכולה להביא בשום אופן. אתה בא לילד קטן ואומר לו, תשתדל. כאילו, מה אתה רוצה שהוא יעשה? מה, אתה רוצה שהוא ילך להתפנות בשירותים? אז כאילו, תחליף לו חיתול, אחי, מה אתה רוצה ממנו? לא, הוא יודע לזהות לבד, יאללה, שני סתירות. תן לו להתפנק, כן? אז זה מצוין. אבל ביות העם נעלה בהכרתו, אז זה עושה לנו דבר נפלא. כי עכשיו אנחנו מבינים שעם ישראל, כשהוא יצא ממצרים, הוא היה תינוק לאומי, כן? ואיך משה רבנו אומר לקודש ברוך הוא? כאשר יישא האומן את היונק, נכון? זה נשמע כאילו, טוב, זה משל, כן? לא, לא, זה מדויק. התינוק הזה שנקרא עם ישראל, הוא נקרא יונק. לכן, כל פעם שהקודש ברוך הוא רגע אחד לא מופיע, מה יש? חטא המתעוננים, חטא המרגלים, חטא מי מריבה, חטא זה, מלא מלא, סתם, זה רק עשרה, כן? אבל זה, לא, פעם הרב מינר עשה לנו קצת פרופורציות, הוא אמר, תראה, ב-40 שנה, 10 חטאים, הלאה, הייתי מסתדר עם 10 חטאים במשך 40 שנה, נחמד, לא? אני עוד מעט מגיע לגיל ויש לי קצת יותר. בקיצור, אז...
בירוך, למה בקיצור?
לא, אנחנו אוהבים לקצר. למד לשונך לומר, איני יודע. בקיצור, לענייננו, אז... אמרנו? כן, אז לכן בעצם כל הזמן היה נפילות. איפה אבא? איפה אמא? איפה? הנה אני פה, אני אוהב אותך. בסדר, 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 בסדר. וככה זה היה במשך הרבה הרבה מאוד שנים, עד פורי, נכון? עד ימי אחשוורוש, ששמה הפסיקו את הניסים לגמרי. למה הפסיקו את הניסים? אז אפשר לומר שזה עונש. עצבנתם אותי, לכו לעזאזל. בסדר? אתם מעצבנים אותי, כאשר יגרש קלה, גרש אגרש אתכם, נכון? כי חלה. לא זוכר איך זה כתוב. כן? אבל פה אומר הרב קוק, לא. יש פה תוכנית אלוקית. יש פה תוכנית של התבגרות. יש פה תוכנית שאומרת, עם ישראל, פגשתם אותי מספיק, אתם יודעים שאני קיים גם כשלא רואים אותי. זאת אומרת, זה גם נכון מבחינת, תראו איזה פילי פלאות, זה גם מוכח מחקרית, פסיכולוגית. חיברו אלקטרודות למוח של תינוק, וכל חלק אחר במוח הוא אחראי על, הוא אחראי על, על, על משהו אחר. יש חלק במוח שאחראי על אובדן, יש חלק במוח שאחראי על, על, על עצב, על צער, על שמחה, כל מלא חלקים במוח. בקיצור, חיברו אלקטרודות למוח של תינוק ובחנו מה התינוק מרגיש כשאימא יוצאת מהחדר. מה גילו? מה אתם אומרים? איך? מתה. מצד התינוק, כשאימא יוצאת מהחדר, היא מתה. אובדן. זה חלק במוח של אחראי על אובדן. אז אתה מבין, כאילו, הקדוש ברוך הוא, אתם מבינים, במדבר מה היה? כל פעם שהקדוש הוא משה רבנו עולה לשמיים, וזה לא יודע מה. זה פחד, זה חרדה, כן? זה פחד אימים, לכן התינוק צורח, וואו. עכשיו מה עושים האלה, החוכמולוגים? סוגרים את הדלת שיתמודד, שיתבגר. טוב מאוד, יחשל אותו. כן, בוא נראה כמה תסביכים נפשיים יהיו לו למחושל הזה, כן? אז בעצם, אז מה קורה? אז קורה דבר פלאי פלאות. כי הרי לא כל החיים הבן אדם שאימא שלו יוצאת מהחדר הוא חושב שהיא מתה, נכון? איפה אימא שלך נמצאת עכשיו?
עובדת.
איך?
כנראה עובדת.
כנראה עובדת, נו. עושה משהו אחר, אבל היא לא פה, נכון? אתה לא רואה אותה בסביבה, נכון? שיש פה אנשים עם שערות ארוכות, זה לא אימא שלך, נכון? אנחנו יודעים, וגם אמא שלך כנראה בבית חורון, נכון? וטוב, לא צריך עכשיו לעבור על כל האמהות במכינה, אבל זהו, תדעו, אמא שלי בכלל במיאמי, בסדר? ועם כל זה, אני יודע שהיא קיימת. וואו, איזה אמונה יש לך, תשמע, אתה משהו, כן. אבל מה זה? איך יש לי את הוודאות הזאת? בדיוק. כי מה קרה בעצם? בעצם מכיוון שאימא שלי נכנסה ויצאה, נכנסה ויצאה, נכנסה ויצאה, היא מתה וקמה לתחייה, היא מתה וקמה לתחייה, זה מתחיל לעבור לחלק אחר במוח, כן? לחלק של הפרידה. נפרד מאימא שלי, אבל אני אפגוש אותה עוד פעם, כן? ולכן אותה דבר קרה בעם ישראל, נכון? שופטים? זוכרים שופטים? זה זה ממש רכבת הרים שם, כן? כי זה הכל בעצם, רגע, אתה איתנו? כן. אתה לא איתנו. אתה כן איתנו? אתה לא איתנו. והיא בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש. המולך מאוד ובעדכו שבע. בקיצור, ואז פתאום הקדוש ברוך הוא יצא מהחדר לגמרי. אין אלוקים. אין. אין ניסים. כל המגילה היא כתובה, היא אפילו הכתב שלה הוא כתב כזה של צהובון, לא יודעים להגיד את זה, כן? זה מה זה? זה נראה כמו עיתון, כן? איזה יחס של קדושה יש לדבר הזה. עזוב את זה שאין אלוקים. אין אלוקים. לפחות שיר השירים, גם בשיר השירים לא מוזכר, אבל זה כתוב בשפה פואטית כזאת, היא נבואית וזה. חכו עד שתקרו את זה באנגלית. כן? זה כתוב בשפה מסוימת, אבל המגילה... מה זה? סיפורי אלף לילה ולילה. אתה יכול לקרוא את זה לפני שאתה הולך לישון, אין בזה שום קדושה, נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה כל מה שאפשר בשביל שאתה תאמין שהוא לא קיים. כל מה שאפשר, כן? אבל פה אומר הרב קוק, אבל ביות העם נעלה, תראו ב-64, בהכרתו, אז טוב מאוד, תראו מה זה, טוב מאוד שיתרגל בהנהגה שתביא אותו להחליף כוח ולעסוק בשלמות וחריצות. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, נכון? בהרמת קרנו בכל הפרטים החומריים והמוסריים, מפני שיוכל כבר לשאוב דעת את השם ממקור הטבע התמידית. שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. בסדר? זאת אומרת, לשם מה אתה נושא את העיניים שלך למרום? מה? בשביל להתנתק מהמציאות? לא. כדי לראות את המרום בתוך המציאות המוגבלת החומרית. זה לשאת, זה מה שהמהר"ל אמר, שאנשים קצרי השכל בגלל שהם מאוהבים בחומר. אבל אם אתה לא מאוהב בחומר, אז אתה רואה בתוך החומר את המרחבים הרוחניים האלוקיים האדירים. ודווקא אז אתה תראה את מי שברא את אלה. פעם שמעתי ממישהו ששאו מרום עיניכם זה ראשי תיבות שמע. כן? כי בעצם אם אני עכשיו מסתכל פה על הקיר הזה, כן? אז זהו, אני יכול להסתכל עד הקיר, נכון? אבל אני לא יכול לדעת מה קורה מאחורי הקיר. אבל אם... אז שם את האוזניים שלי. אז אני יכול לשמוע. השמיעה היא בעצם נותנת לך אפשרות לפגוש דברים שאתה לא יכול לראות אותם. נכון? יש בדיקה שנקראת אולטרה סאונד. כן? זה על ידי הקול, נכון? זה פוגע ואז זה מייצר לך צורה. נכון? טק, 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 וזה כאילו לפי המרחק של הפגיעה, אז זה מייצר לך את המבנה. זה מאוד מהר כמובן. כן? רואים את הקולות. אולטרה סאונד. כן. על כן, עכשיו תראו איזה פילי פלאות, משהו, תראו איך אתם תהיו שמחים. על כן, במלחמת העי, שכבר היו ישראל מלומדים בניסים, ודעת השם הייתה קרובה ללבבם, זוכרים? זה הילד שכבר אמא נכנסה ויצאה הרבה פעמים, נכון? אז הכל טוב, כן? היה דבר טוב, ושלמות במה שעסקו הם בעצמם בהצלחתם. אתם זוכרים מה קרה עם החן? שימו לב, מה החן עשה? הוא מעל בחרב. כלומר, ריבונו של עולם אמר במלחמת יריחו, אל תיגעו בפירור אחד של השלל של מלחמת יריחו. ומה היה הסיבה שהם כשלו במלחמה? בגלל שלא עסקו בסטטיסטיקה. מה הקשר? מה הקשר בין זה שאחן מעל... זה נשמע כמו איזה משהו מיסטי כזה. וואו. אחן מעל בחרם? אז הקדוש ברוך הוא נכנס בנו. לא, זה מתמטיקה פשוטה. אומר רב קוק, אחן מעל בחרם, למי שייך החרם הזה? ריבונו של עולם, כי איך החרם הזה נוצר? חומות יריחו, יד שופר נפלו, זה לא מכיר. בקיצור, קצת עבר מפריד. אולי זה דדי גרח, לא זוכר. כשהייתי בבניין זה. בקיצור, אז... זה כנראה היה הפעם האחרונה שהייתי שם. בקיצור, אז חומות יריחו נפלו, זה היה נס, נכון? נס, זה מתאים להנהגה או לא מתאים להנהגה? לא, כי הנס, לאיפה הוא שייך? למדבר, לינקות. אבל עכשיו עם ישראל הוא נהיה נער. הוא כבר התבגר, לא צריך ניסים.
יש פסקה של הרב טאו, שניסים הם כאילו חושבים. ששניסים זה חלק מה...
זה בהקדמה השנייה של המהר"ל, והרב ציודה מדבר על זה, והרב טאו כנראה וזה משם, כן. אתה צודק שכל התורה נמצאת בתוך הרב טאו, אבל היא באה מ... יש סדר לניסים. זה מוטיב שחוזר על עצמו בשיחות הרב
ציודה. שלב הביניים כאילו?
כן. אז כאילו, יש ניסים, אבל כבר אנחנו בכוחות עצמנו קצת. תבין? כי זה עד... כי היו ניסים.
וזה הזמן של מלחמת העי בעצם?
בדיוק. ואז תראו איזה דבר פילי פלאים. החן מועל בחרב, הוא שייך למן. הוא שייך כאילו, הוא עדיין לא נפרד מהמן. אין מן! יש מני! אין מן יותר! מספיק עם לחם מהשמיים שאבא מאכיל אותך בכפית אווירון. אין, זהו, אתה מתבגר עכשיו. והחן לא יכל להיפרד מזה. זה בעצם השאיר את כל האומה בילדות שלה, וממילא מה הגילוי של זה? שלא עשו אסטרטגיה צבאית, שיעשו למלחמת העי, נכון? אז רואים שמה שאדם פרטי עושה, זה מקרין על הצבא. מה שאתה עושה בבית המדרש, או בחיים הפרטיים שלך, זה משפיע על החלטות לאומיות. כן? אז כשהחן מעל בחרם הוא השאיר את עם ישראל שקוע בילדותיות וממילא לא עשו אסטרטגיה צבאית כמו שצריך וממילא הפסידו במלחמה.
אבל אפשר להגיד שכל הגדולים של משה רבינו וכל אלה מה, זה בגלל שהם לכאורה הם רואים את הקדוש, יש להם אוכל שהקדוש ברוך הוא ניסים וכל והכל זה וכל הדברים האלה, אז אם נעלם את זה אז הם לא יהיו במקום שלהם.
תראה, יש משה רבנו זה כבר סוגיה בפני עצמו. צריך פעם לדבר על משה רבנו. משה רבנו זה לא דבר שמדברים עליו.
דוד המלך, אז זה משהו שאומר בחוד, שלולא הייתי רואה את ה...
לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים?
כן.
נו, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים פה. שדוד המלך מצד החיים הגלויים שלו, אין אלוקים. מה, יש אלוקים בתוך חיים כאלה? אבל מצד מה שהוא רואה את התהליכים האלוקיים, זה מה שהרב אומר שם בעולת ראייה א', נכון? כל המהלכים האלוקיים שהולכים ונוצרים בעקבות כל המשברים האלה, אז הוא לולא מנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. הוא רואה בטוב השם בארץ החיים, כלומר כל הדברים הרעים שקורים לי בחיים הולכים ומובילים את הטוב האלוקי. אז גם אם אני לא רואה את אלוקים בנקודה הספציפית הזאת, אני יודע שהוא ילך ויופיע מתוך זה. טוב, בכל אופן, אז רק נסגור את הפינה הזאת. אז החן, שהוא מועל בחרם, הוא משאיר את האומה במדרגתה הקודמת, וממילא הם לא עושים אסטרטגיה צבאית, כן? וזה סימפטום לבעיה. ולכן ברגע שהחן, כן? נשאב אל תוך הארץ, כן? אז בעצם האומה כבר הבריאה מהמחלה שלה, והיא יצרה אסטרטגיה וניצחה בקרב. כי צריך לדעת איפה אתה נמצא עכשיו. כן, מישהו פעם אמר, אני אסיים בזה ונמשיך את זה פעם הבאה. יש לנו פה עוד איזה כמה מילים. מישהו פעם אמר, נראה לי, מהרב גלינסקי, זצ"ל, שבעצם, אתם יכולים לדמיין לעצמכם מה זה, הילדים שנולדו במדבר, הם נכנסו לארץ ישראל. כל דור, כל מצרים, יוצא מצרים, נפטרו, נכון? במדבר, כן? ומה הם מכירים? יורד להם לחם מהשמיים, יחסים לארץ ישראל, מה עושים עכשיו? קח את הזרע, אתה רואה את הגרעין הזה? שים אותו באדמה. תגיד, מה אתה, איבדת את הראש? מה הזרע הזה צריך לאכול אותו, לשים אותו משהו, מה אתה שם אותו באדמה, מה זה כסף וזה? אומר לו, בוא תשים את זה בתוך הזרע. הנה, שמתי, לא קרה כלום. אומר לו, קח מים, תשקה אותו. הוא משקה. רואים, לא קרה כלום, סתם עובדים על הידתיים. עוד פעם תשים מים. נו, הנה, אתה רואה, לא קורה כלום. אתם עובדים עליי, אתם דתיים. טוב, פתאום רואה, סומך איזה זרזים. הוא אומר, תראה מה צמח פה. הוא אומר, אוי, מה זה? הוא אומר לו, חכה, חכה, תראה מה יהיה עוד שלושה חודשים. אחרי שלושה חודשים הוא רואה, גודל שיבולים וזה, יוצא מזה. טוב, הוא אומר, נו, מה עושים עם זה עכשיו? אין בזה שום תועלת, מוצאים, אומרים לו, עוד גרעין. הוא אומר, עוד גרעין, מה אני עושה עם הגרעינים האלה? עוד פעם אני אשתול לזה, הוא אומר, לא, 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 בוא, תראה מה עושים. הוא כבר מתחיל לקטוש את זה, יוצא לו קמח. טוב, לוקח מים מהרבה, וזה, איבד את הראש לחלוטין הבן אדם הזה. כאילו, מה אתה רוצה, אחי? בקיצור, הוא מהרבה בלש וזה וזה, פתאום הוא מדליק אש. זה מכניס את זה לתוך התנור, יוצא לו לחם. מה? איזה נס! איזה נס! תבין, הוא כל כך רגיל אמן. אמן זה פשט. אבל לחם זה נס. טוב, יישר כוח לכם.